ברשות הרב אריאל, ברשות הרבנים. טוב, בגלל כמובן הזמן קצת באיחור, אז אנחנו לא נקרא את כל דפי המקורות שנתתי לפניכם. אני גם לא מתכוון לחדש חידושים מהפכניים, אלא כמו שאמר מוטי, לעורר את הנושא, להעלות את הנושא. מכיוון שאנחנו עוסקים במתנות עניים, כמו שהדגשתי במילנות במתה ובגינה הפרטית, כלומר, מדובר פה בעיקר בתחום של לקט שכחה ופאה, שכפי שהבאתי רק חלק מהפסוקים, כידוע בתורה מופיע במפורש לקט שכחה ופאה, או יותר נכון, מתנות עניים, כי לא בכל דבר יש שלושה דברים, אז כמו שנראה בגמרא לקמן, אז יש בתורה גם בתבואה וגם בזית ובכרם יש סוגים שונים של מתנות עניים, כמו שהגמרא במקור השלישי מפרטת שבתבואה דיינו בשדה יש שלושה דברים, דלקת שכחה ופאה, בכרם יש פרט ועוללות ופאה, ושניים באילן, שכחה ופאה. על כל פנים, הפוסקים מביאים את דברי המשנה, שמתוך דברי המשנה רואים שבכל האילנות יש דיני מתנות עניים, חלק מדיני מתנות עניים, ולכן, כמו שרואים ברמב״ם במקור בהמשך, שכתוב שכך באילנות כשאוסף את פירותיהם, אז יש בזה דין מניח לעניים. אז יוצא שלא רק בזיתים ובגפנים, אלא בכל האילנות יש דיני מתנות עניים. אמנם לא כל המפרשים מסבירים שבכל האילנות, יש כאלה שרצו להגיד שיש הבדל בין דיני מתנות עניים שמפורשים בתורה, שזה מהתורה, כמו שאומר רבנו תם באחד המקורות לקמן, אומר שהדרשות שמהם לומדים שמתנות עניים בשאר אילנות למעט אלה שאין להם קיום ושאין לכיתתם כאחד כמו התאנה, או דברים שאין להם קיום שבהם לא נוהגים מתנות עניים, משמע בשאר אילנות נוהגים מתנות עניים מהתורה, אז רבנו תם אומר שזה אסמכתא בעלמא, ויוצא מדעת רבנו תם שרק בתבואה, בגפן ובזיתים זה מהתורה. אבל הרמב"ן חולק עליו, ועוד הרבה מפרשים הולכים בעקבות הרמב"ן, שבכל האילנות, לפי הכללים של המשנה, שאוכל ונשמר ואוכל ונשמר ולקטתו כאחד ויש לו קיום, אז מה שנקרא חיי מדף, אז בכל הדברים האלה יש דין מתנות עניים מהתורה. גורם נוסף שהוא חשוב זה השאלה מה הדין בזמן הזה. הרמב״ם בהלכה כותב שתרומות ומעשרות, כן, הרמב״ם כותב במקור, לא סופר, אולי מקור רביעי מלמטה, הוא כותב כל מתנות העניים האלו אינן נוהגות, צריך להיות אינן נוהגות מן התורה אלא בארץ ישראל כתרומות ומעשרות. המשפט הזה פותח דיון האם ההשוואה של הרמב״ם לתרומות ומעשרות, מתנות עניים לתרומות ומעשרות, היא בעצם אומרת שאם תרומות ומעשרות הן נוהגות מהתורה בזמן הזה לדעת הרמב״ם, מכיוון שאין ביאת כולכם, אז גם כל מתנות עניים זה ככה. יש כאלה מן המפרשים שרוצים להגיד לדעת הרמב״ם, אבל לא כולם מסכימים לכך, ואז מה שיוצא, אם נסכם, שדיני מתנות עניים מפורשים במשנה שנוהגים באילנות, למעט אותם שלא נוהגים באילנות כמו התאנה ודומיהם, אז כל מתנות עניים נוהגות מהתורה לדעת הרבה מהמפרשים, לא רק בזית וגפן, ונוהגות מהתורה גם בזמן הזה, לא בלי ההשוואה לתרומות ומעשרות, ואז יוצא שאנחנו מגיעים בעצם למצווה, שבפשטות היא נוהגת מהתורה גם בזמן הזה, בלי, אלא למעט אני אומר, בדעת הרמב״ם, למעט הסוברים, חלק מהראשונים סוברים שדיני שקדושה שנייה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, ובחורבן בית שני בטלה הקדושה למצוות התלויות בארץ, לא קדושת הארץ הסגולית, אז כמובן, זה בעלי התוספות. אז לשיטתם כמובן כל דיני המצוות התלויות בארץ, כמעט כולם הם מהנוהגות, אינם נוהגות, לפי חלק מהמפרשים בכל המצוות התלויות בארץ, לדעת התוספות, ונוהגים בזמן הזה רק, נוהגות בזמן הזה רק מדי רבנן. אבל בדעת הרמב״ם שסובר שבאופן עקרוני קדושה שנייה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, דיינו קדושת בית שני לא בטלה למצוות התלויות בארץ, אז לשיטתו אורלה וקיליים, הבנה פשוטה בשיטתו, שאורלה וקיליים זה נוהגות בזמן הזה מן התורה, אז אותו כנ"ל מתנות עניים שגם שבאילנות. ואז יוצא שאנחנו עוסקים, לפחות לפי הרבה דעות, במצווה מן התורה בזמן הזה. שאלה, והיא השאלה שבעצם זה מגיעים לגמרא הידועה במסכת חולין, שהגמרא במסכת חולין מספרת שלוי זרע בקשר. קשר זה איזשהו מקום שכנראה לפי ההמשך של הגמרא היה אזור שלא היה כל כך מקום ששכיחים בו אנשים, ועניים לא היו באים לקחת. עכשיו, לוי, כמובן זה היה בבבל, ורואים שמתנות עניים נוהגות גם בחוץ לארץ, ולוי זרה, והוא שאל את רב ששת, האם להשאיר לקט שכחה ופאה. אמר לו רב ששת את היסוד, שזה יסוד עקרוני, שהתורה אמרה, לעני ולגר תעזוב אותם, ואם כתוב לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לעורבים ולעטלפים. מסקנת הגמרא אחרי כל המהלך שלה, שהיא קובעת שיש חילוק עקרוני בין תרומות ומעשרות למתנות עניים, בגלל הלשון של הפסוק. במתנות עניים נאמר עזיבה, לעומת זאת בתרומות ובמעשרות נאמר נתינה. נתינה משמעותה שאתה צריך, בעל הישראל, בעל הפירות, צריך לדאוג שהפירות יגיעו לידי הכהן, הלוי, וגם לפחות במעשר אני שבבית, לא נגיע לפרטים האלה, אבל באופן כללי יש איפה שנאמר נתינה, פירושה של דבר אתה צריך להגיע, לדאוג שזה יגיע לידיו. נכון, אם זה מיצה במדבר, אז בפשטות הוצאות ההובלה זה לא על ישראל, אבל אתה צריך לדאוג שזה יגיע אליו, מקסימום עכשיו אפשר להתחשבן אחרי זה עם הכהנים על ההובלה של התרומה מהגורן, אותם כהנים שלא באו לקחת. אז לכן כתוב סוחר פרה ומביא את זה לכהן, ואחרי זה יכול להיות שמתחשבן עם הכהן. אבל במתנות עניים נאמר לעני ולגר תעזוב אותם. פשט הגמרא שהזיבה פירושה של דבר, אני משאיר את הפאה, בדוגמה של תבואה, משאיר את הלקט, משאיר את הפאה, מה ששכחתי בקציר, אני לא לוקח, משאיר את זה, זה נקרא עזיבה. אין לי שום חובה לדאוג שזה יגיע לידי העניים. וממילא, אם העניים לא יגיעו, ואני יודע שהם לא יגיעו אלא לחילופין, זה יאחל על ידי עורבים ועטלפים, ובהמשך רואים שזה לא רק עורבים ועטלפים, אלא גם אנשים שאינם מבני ברית, למרות שבדיני צדקה כתוב מפרנסים, אני אהיה גויים, אני אהיה עם עני ישראל, כנראה פה זה לא נאמר. וממילא, במצב כזה, אין בכלל, אני אומר, לפי פשט הגמרא, כך ניתן להבין וכך מבינים חלק מהראשונים, שהכוונה שאני בכלל לא צריך להשאיר. פקע חובת לקט שכחה ופאה, והוא עדין גם באילנות, אותו רעיון. זה יוצא מהסבר אחד בגמרא. לעומת זאת, הרמב״ם מכניס אותנו, משלב פה סוגיה, את הסוגיה הזאת, כך יוצא מתוך דבריו, לסוגיה ידועה בסוגיה התיאוש שלא מדעת, שאם אדם השאיר לקט שכחה ופאה, אז ממתי כל אדם מותרים בלקט? והרמב״ם במקור שלישי לפני הסוף, כותב שנאמר במתנות עניים להגיר ולגר תעזוב אותם, פסקו עניים לבקש ולחזר אחריהם, הרי נשאר מהם לכל אדם, שאין גופו הקדוש כתרומו צריך להיות, ואינה מצווה לעזוב אותם לחיה ולעופות, אלא לעניים והרי אין עניים. הרמב״ם לא מתאר מצב שאין עניים מראש כמו בסיפור בגמרא, אלא הוא מתאר מצב שאדם השאיר לקט שכה ופאה, ושם הוא, באו, כמו שרואים, באו ליקוטה בתר ליקוטה, המלקטים האחרונים שהסבד אז לי הטיגרה או כל מיני, הנמושות, כל האנשים האחרונים גם הם עברו, אז כבר הדברים האלה מותרים לכל אדם. מה ההבדל? זה כך מסביר הרמב״ם. אני לא רוצה להתעמק בכל הדקויות בשיטת הרמב״ם, כן, כאן המקום, אבל ברור שהוא מביא את דרשת הגמרא בחולין שלכאורה בפשטותה מדוברת על מצב שבכלל לא, אין מצב שיש עניים, והוא מכניס את זה למצב שעניים באו, רק לקחו חלק ובסוף נשאר קצת, אז זה מותר לכל אדם, לא רק לעניים. הנפקמינה בין הדברים היא שכידוע הלקט שכה ופאה הם פטורים מתרומות ומעשרות. לעומת זאת, אם אדם לא מחויב בלקט שכה ופאה, אז כשאומרים לו תיקח את הכל כמו בסיפור של לוי, אמנם שם זה היה בבבל, לא נוהגים תרומות ומעשרות בבבל, אבל אם בארץ ישראל, אני משליך את זה לארץ ישראל, אז יוצא שבאותו מצב שאדם לא צריך להשאיר לקט שכה ופאה, אז הוא לא יכול, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. ואם במקום שלא יבוא העניים, הוא בכל אופן ישאיר, אז אם הוא מודיע שזה הפקר לכל, אז זה סתם הפקר, מדין הפקר זה פטור מתרומות ומעשרות. אבל לקט שכה ופאה, אם הוא אומר, אני נותן, משאיר את זה כלקט שכה ופאה, לקט שכה ופאה, זה משמעותו, זה רק הפקר לעניים. ואם אדם מפקיר רק לעניים, ולא מדין לקט שכה ופאה, הפקר לעניים אינו הפקר, אז יוצא שזה חייב בתרומות ומעשרות. אז פה גם להגיד שאני מתנדב לתת, להשאיר לקט שכה ופאה במקום שאין חיוב, הוא מכשיל אנשים, כן? אם הוא לא מפקיר את זה. אז סתם להפקיר, אז זה לא, זה...
אין חיוב אם מותר לעשות את זה, או שאין חיוב...
לא, איסור אין, אבל אם הוא משאיר, אז כשאין חיוב, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. הוא יכול להיות צדיק ולהשאיר, אבל אני אומר, במקום שאין חיוב. עכשיו, אני לא רוצה... מה זה? אין לה, לקט שכה ופאה, אני אומר, לפי אותה הבנה, לא לפי הבנה של הרמב״ם, שהרמב״ם שילב בין הדברים, אני לא רוצה להגיד האם הרמב״ם חולק על ההבנה הראשונה או שהוא מוסיף, כי יש כל פני פרשנויות ואין כמה מקום להאריך, ואני גם לא רוצה להאריך בזה, כי בפועל, למעשה הטור והשולחן ערוך הלכו בעקבות הפרשנות הפשוטה שאנחנו אמרנו קודם, שהם מפרשים שמדובר פה על מצב שבכלל, אין, במקום שמראש אין עניים, יש פטור מוחלט מלקט שכה ופאה. ומכיוון שכך יוצא שזו ההבנה הפשוטה להלכה, אז במקום שאין עניים, כן? אז במקום שאין עניים שיבואו ויקחו, זה לא, כן, לא דווקא אין עניים כי הם לא גרים שם, אלא עניים מראש לא יבואו לקחת, אז במצב כזה אין חובת השארת מתנות עניים, ואם אין חובה, אז אם אדם משאיר בהתנדבות ומגדיר את זה כמתנות עניים, כן? ולא משאיר, מגדיר את זה כהפקר גמור, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. ואם מישהו ייקח את זה ויחשוב שזה הפקר, והוא לקח את זה בתור עני, אז הוא לקח אולי צדקה, אבל זה חייב בתרומות ומעשרות, וזה יוצר בעייתיות. אבל, אני, למרות הכל, הטור באמת כותב את זה, את פשט הגמרא, זה במקור אחד לפני האחרון, בעמוד הראשון, כותב הטור מביא... את הדין שתרומות שלקט שכה ופאה כל מתנות עניים מהתורה זה בארץ ובחוץ לארץ זה מדרבנן, ואם אין שעניים אין צריך להניחם. מוסיף הטור, והעיד נאה נוהגים בהם לפי שהרוב נוכרים, אם ינוחום יבואו נוכרים ויתלום. מוסיף הטור שיש פה ממד נוסף, כמו שכבר אמרנו, לא רק אם אין עניים אלא עורבים ואלפים, גם אם אין עניים אבל אפילו יש עניים, אבל בפועל אם גויים ייקחו את זה, אז זה לא מחייב להכשיר לקט שכה ופאה. הבית יוסף מביא את זה, אבל הוא מעלה אפשרות שאולי כל הדין הזה נאמר, כן, רק בחוץ לארץ. למה? כי אם אני מבין שלקט שכה ופאה מהתורה, מן הארץ, כלומר בארץ ישראל זה מן התורה, בחוץ לארץ זה מדרבנן, אז מדרבנן הקלו. כך אפשר להבין. כך כותב הבית יוסף כאפשרות, אבל בשולחן ערוך הוא מתעלה מהאפשרות הזאת, והוא פוסק להלכה את לשון הטור, כמו שתראו כבר בעמוד הבא, שם הוא כותב במפורש, כן, במקור השלישי, לקט שיחה ופאה, אם אין עני ישראל מצויים שם לתלם, אין צריך להניחם. הוא לא מחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ.
אם יש ארגוני צדקה שבאים לסוף...
תכף נגיד. יש הרכוח על השאלה, אני תכף אגיע לזה. אומר, זו שאלה מאוד חשובה. אומר דרכי משה, הוא שולל את האמינה של הבית יוסף, שלחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, גם הבח שולל את זה, ובאמת השולחן ערוך להלכה לא מביא את האפשרות הזאת, וגם, כן, וגם השח כן מביא את הדבר הזה, אבל כמו שרואים, החתם סופר דוחה ואומר שאולי לקח לו הבנה מסוימת, גרמה לו הבנה מסוימת בטור, ולכן ברור שאפשר להגיד שההבנה הרווחת שדיני הכלל הזה, שלעני ולגר תעזוב אותם ולא לערבים ואת האלפים, לא, הוא נוהג גם במתנות עניים שבארץ ישראל. מכוח זה דנו, הפיית השולחן הביא את שתי הדעות, ובצורה מחודשת, לא הייתי אומר מחודשת, הוא הפוך, הוא לקח את דעת השח, והוא הביא אותה לא רק בתורה שאומרים, הוא כותב שהיא וכן עיקר, והוא כותב גם בפירוש שלו למטה, בבית ישראל, רבי יוסף, רבי ישראל משקלוב, חי פה בארץ ישראל, והוא כותב שככה נוהגים העידנה שמשאירים לקט שיחה ופאה, ולא מתחשבים בכלל לעני ולגר תעזוב אותם ולא לערבי ואת אלפים בארץ ישראל, כי בעצם בניגוד לדרכי משה, בניגוד לבח, בניגוד לחתם סופר, הוא נוקט כמו הבנת האפשרות, הבנה אחת בבית יוסף, שהיא הבנת השח. אבל גם הרב טיקוצ'ינסקי, הוא כותב, נכון, שלפני קום המדינה, אז ששלטון ישראל, השלטון היה ביד ישמעאלים, ויש הרבה נוכרים, אז אפשר להסתמך על הסברה שנוכרים יבואו ולא ישראלים, אבל כשאחרי קום המדינה, כך הוא כותב שעכשיו השלטון, בזמנו שרוב ישראל תחת ממשלת ישראל, צריך להגיד את הסברה, שלמרות שיש עניים, עניים לא יבואו לקחת, כי זה לא משתלם להם מכל מיני חשבונות. אבל כותב במפורש בסוף דבריו שבמקום שאם קרבת השדה נמצא עני או עניים שכן שווה להם התורח ללקטם, ודאי החיוב לבעל השדה להניח להם ללקט הלקט שיחה והפאה. לעומת זאת, החזון איש לא מעלה את האפשרות הזאת, אלא הוא דוחה לגמרי, הוא נוקט כמו דברי הרב טיקוצ'ינסקי כמרכיב מאוד מרכזי, שלא שווה לעניים לבוא ולקחת. הוא לא מתייחס לאפשרות אחרת, הוא גם לא חולק עליה, אבל הוא יותר מרחיב את האפשרות שאין למעשה חיוב להשאיר, ומלאם אין חיוב, אז זה גם לא פטור מתרומות ומעשרות. ויתרה מזו, החזון איש מחדש, שאפילו שהסיבה שאנשים לא משאירים, זה לא בגלל שהם צדיקים ויודעים את כל הכלי ההלכה, אלא סתם מהתעלמות או מהמרצות, או לא אכפת לנו שום דבר, כאילו הם לא משאירים, ובגלל זה העניים לא באים, אז זה יוצר הגדרה שהעניים התייאשו. על זה רב שלמה זלמן אוירבך חולק, הוא אומר, והוא מוכיח את זה ולא נאריך, הוא אומר שאם עניים, לא מופיע פה המקור לפניכם, בנרץ פאה, הוא כותב שאם עניים לא באים בגלל שאנשים לא רוצים להשאיר, זה לא סיבה להגדיר את זה שהעניים שפטור, שהעניים לא באים, כי, והוא מוכיח את זה איזו הוכחה, על כל פנים יוצא מדברי, אבל חוץ מהדבר הזה, חוץ מדעת רב שלמה זלמן אוירבך, גם החזון איש וגם בעקבותיו הרב קניאבסקי בדרך אמונה, נוקט שבזמן הזה לא צריך להשאיר. אבל בהסתייגות הוא כותב שאם בן אדם ידאג שעניים יבואו, כך כותב בדרך אמונה בציון ההלכה, שאם אדם ידאג שעניים יבואו, אז באמת, אם אדם יודע בוודאות, לעניות דעתי הוא אותו דבר, עוד דואג יודע בוודאות שעניים יבואו, אז יש עניין, אז אפשר, הוא כותב בצריך עיון, אבל פשטות זה גם ככה למעשה. אם ידוע בוודאות שעכשיו עניים יבואו ויקחו, ולמרות שחלק הדברים יאכלו, זה ודאי שאם חלק יאכלו, אני לא עושה את החשבון הזה על ידי עורבים ואת אלפים. אם עניים יבואו ויקחו, חלק מהדברים יקחו עניים, וידוע שעניים, לפי כלל ההלכה שהם עניים, יקחו את זה, אז בעצם גם בזמן הזה אפשר להשאיר לקט שכרה ופאה, וזה יהיה פטור מתרומות ומעשרות. ואני מסיים בשאלה, שהיא בעצם הייתה שאלה שבעצם יכרה לפתוח את כל הנושא לדיון מחודש, למה לא עושים? הרי יש היום, כמו שבגוש קטיף היה הרבה אנשים שבאו עם כל מיני טנדרים וכל מיני, כל יום היו מגיעים ארגוני צדקה עם, ואוספים מהחקלאים. אז נניח שחלק מהדברים זה לא שייך למתנות עניים כי זה ירקות שלא מתקיימים, אבל נניח שבדברים שיש להם גדרי קיום, אז האם פה לכאורה הם יכולים לזכות עבורם? אבל פה יש את הכלל הידוע, שזה גמרא מפורשת, שאדם, וזה גם נפסק להלכה, אדם לא יכול לזכות עבור עניים אחרים אם הוא לא עני, כן? מכיוון שהוא לא יכול לזכות עבור מישהו אחר כשהוא בעצם לא יכול לזכות בזה. וממילא אי אפשר שיהיה נציג של העניים אם הוא בעצמו לא יכול לזכות במקומם. אם בעצמו יכול לזכות, אז הוא אמר, אני זוכה לעצמי, אבל אם הוא לא יכול לזכות, הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה. מה? בסדר, שיפקיר את נכסיו, אז נדבר. על כל פנים, זה פחות או יותר הדברים לענייננו.